אנחנו הרי לקראת יום כיפור מגיעים, והנושא שלי הוא סלח לנו אבינו כי חטא הוא. אחד מהבדיחות הנפוצות בארץ היום, תשובה אישית וציבורית בעידן הקורונה. התובנות שאני רוצה לחלוק איתכם, אני רואה שיש לנו פה קהל מעורב, אז לפי האקדמי אני חייב לדבר בלשון זכר, אז אני מקווה שאף אחד לא ייקח את זה ללב. הנושא צץ לי תוך כדי השאלה שנשאלתי לאחרונה ושדווקא עליה דיברתי אתמול. אני לא הולך לחזור על דברים שאמרתי אתמול לקראת הרצאה שעברתי אתמול בבית כנסת זית רענן. מה למדתי מהראש השנה שעבר עד היום? וברגע שאני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, האמת היא שאני התחילו ככה לזרום כל מיני תובנות ורגשות. זה היה מאוד מאוד קשה לעשות סדר, ואני רוצה לחלוק איתכם כמה היבטים של התובנות שעלו לי תוך כדי שאלה שמטרידה אותי מאוד בעקבות דווקא ההשלכות של הזום וההשלכות של החיים הווירטואליים שאנחנו חווינו ושחיינו במהלך השנה, שנה וחצי כבר, שנה וחצי האחרונות. מהי הזיקה שלנו לציבור? מה זה ציבור? כי אנחנו היינו בבידוד כל הזמן, אז איך זה עובד? איך הבידוד הזה השפיע עלינו? אז קודם כל אני רוצה לשים כמה עקרונות במקומם, ואחר כך אנחנו נמשיך. קודם כל, כל יהודי באשר הוא חי חיים כפולים. הוא גם אוטומטית יצור אוטונומי. מצד שני, הוא אוטומטית חלק מובנה מהעם היהודי כמכלול מגובש, כשהסך הכל הוא הרבה יותר גדול מאשר הסך הכל של הפרטים. העיקרון הזה סותר לחלוטין את הנחות היסוד של הפוסט-מודרנה, של העידן הליברלי, שרק מקדש את האוטונומיה ואיננו מכיר בסמכות גורמי חוץ לחייב מלכתחילה כל בן אדם אחד או אחר. אבל העיקרון הזה של הדואליות של החיים היהודיים בא לידי ביטוי יפה דווקא באחד מההלכות הפותחות של הלכות תשובה של הרמב״ם. התובנה או החידוש בדברים הוא חידוש של מורי ורבי הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה. הוא אפילו, נדמה לי, פרסם אותו בצורה קצרה יותר בעל התשובה. אני הולך להרחיב, אני שמעתי את הדברים ממנו עוד לפני שקראתי אותם בעל התשובה בצורה הרבה יותר רחבה. הרמב״ם בפרק א' הלכה ב' של הלכות תשובה כותב ככה: שעיר המשתלח, זאת אומרת שעיר לעזאזל, לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל. זאת אומרת, בוידוי השלישי שאנחנו נשמע בעבודה ביום חמישי הבא לנו טובה, זה איך הוא אומר: אנא השם חטאו אבו פשעו עמך בית ישראל, או כל עמך בית ישראל, כל ישראל, שנאמר: והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה, הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, בין שהודה לו, בין שלא הודה לו. זה איזה קטע. בין זה, זה עסקה שאי אפשר, באמת הצעה שאי אפשר לסרב לה. בין שהודה לו, בין שהוא מכיר בדברים האלה. הרי בסופו של דבר הרמ"א אומר, למשל, בהלכות עשרת ימי תשובה, שזה סעיף אחד, אומר שבן אדם חייב להקדיש מאמץ יתר דווקא לעבירות שאולי הוא עבר או שהוא לא לגמרי זוכר. דברים שאתה זוכר אתה יכול לטפל בהם, אבל לשבור את הראש אולי כן אולי לא, זה גורם, זה מחייב הרבה יותר מאמץ. אז אומר הרמב״ם שסיר המשתלח אין מצב, בין הודה לו, בין שאתה יודע, מכיר מה שאתה עשית, בין שלא הודה לו, הכל מתכפר בשעיר המשתלח, והוא שעשה תשובה. אוקיי, אתה צריך להיכנס לך ליום כיפור, כשכבר התוודת, זאת הסיבה שמתוודים במנחה, זאת הסיבה שאומרים, איך אומרים, תפילה זכה, לפי אלה שלא אומרים. אבל אז הרמב״ם מטיל את הפצצה. אבל אם לא עשה תשובה, אין הסעיר מחפר לו אלא על הקלות. אוקיי? ומהן הקלות ומהן החמורות? היית חושב, שכחתי לברך אחרי המזון, שכחתי, אני לא יודע מה, שכחתי, אני אכלתי גלידה תוך שש שעות, משהו ככה, כליל כזה, זה לא ככה. מהן הקלות שבגינן בן אדם מקבל תשובה, כפרה אוטומטית בלי תשובה, ומהן החמורות? חמורות הן שחייבים עליהם מיטת בית דין או כרת. ושבועת שווא ושקר, אף על פי שאין בהן כרת, הרי הן החמורות. ושאר מצוות לא תעשה ומצוות תעשה שאין בהן כרת, הן הקלות. וואו, אתה סעדת במקדונלדס, עשית מיליון דברים, זה ככה, זה אתה מקבל שק פתוח, אין בעיה, אתה אוטומטית מתכפר לך. הדברים היחידים שמונעים ממך את הכפרה הן מיטת בית דין, כרת או שבועת שווא ושקר, שזה סוג של חילול השם. אם אתה לא חזרת בתשובה, אז אתה לא מקבל כפרה. השאלה רב סולובייצ'יק, איזה סוג של הלכה הזאת? וואו, זה כמו במונופול, אתה מקבל את הכרטיס הזה לצאת מהכלא ככה בלי לשלם קנס. מה קרה כאן? התשובה היא ככה, והתשובה נעוצה במשפט הפותר של הרמב״ם. שעיר המשתלח לפי שהוא כפרה על כל ישראל. על מה היה זיקה שלנו, של כל יהודי ויהודי, בכלל לכל בנות ציבור, במיוחד לשעיר המשתלח? אז אומר, אמר הרב, הזיקה היא כזאת, יש בעצם שתי חלופות, שתי אפשרויות. הרי כל אחד, כל יהודי משלם את המחצית השקל שלו, והוא מושקע בבורסה הגדולה של תקציב, של תקציב קורבנות הציבור. איך אנחנו מתייחסים לחלקו בקורבנות הציבור? מה בעצם השיג לו, המשיגה לו המחצית השקל הזאת? אז יש שתי אפשרויות. או שזה כאילו קנית מניה, ויש לך מניה אחת במפעל בית המקדש, ולכן אתה שותף בבית המקדש. או משהו אחר. מה הוא המשהו האחר הזה? המשהו האחר הוא זה כזה. הציבור, כמו קורפורציה, הציבור הוא ישות עצמאית, אוטונומית, נפרדת, שהיא הרבה יותר גדולה מהסך הכל של השותפים בה. כשהבן אדם משלם את המחצית השקל, הוא לא מממן ישירות את כל קורבן וקורבן. הוא בעצם משלם את דמי החבר שלו בבית המקדש, והוא משתייך לכנסת ישראל. השעיר הזה שקרב, שהוא בעצם, ששולחים אותו לעזאזל, מחפר על הקורפורציה, על כנסת ישראל כמכלול, וככל שבן אדם הוא חלק מעם ישראל, הוא מקבל את הכפרה. ולכן האנשים היחידים, התשובה סוללת את דרכו של בן אדם חזרה לכלל. אבל אם הוא לא חזר בתשובה, רק עבירות שמוציאות אותו מהכלל, שמפקיעות או משעות ממנו את החברות שלו כאילו בתוך כלל ישראל, רק עבירות כאלו מונות ממנו את הכפרה. ומה הן? מיטות בית דין וכרת, כרת כפשוטה, וחילול השם, שזה ברור שלמה זה נכלל. אבל אנחנו רואים, אם כן, מההלכה הזאת, שיהודי הוא יהודי לא רק בזה שהוא נולד יהודי והוא פרט או יחיד יהודי, הוא גם חלק ממכלול, כשהמכלול הוא הרבה יותר גדול מהסך. ההלכה הזאת איננה רק מוגבלת ללכות קורבנות, היא תופסת בכל מיני הקשרים, האמת היא בכל יום בלכות תפילה. אוקיי? המשנה למשל בסוף מסכת ראש השנה, אומר ככה, זה פרק ד' משנה ט', זאת המשנה האחרונה מסכת ראש השנה. קודם המשנה פותחת בתיאור הסטים השונים של התקיעות, שאפשר באמת להקדיש שעות לפי הנוח המילים, אבל בסוף, אחרי כמה קולות משמיעים, אומרת המשנה ככה: כשם ששליח ציבור חייב, כל יחיד ויחיד חייב. כמו שכל יחיד ויחיד חייב גם בתקיעת שופר וגם בתפילה. אוקיי? רבן גמליאל אומר, שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתם. מה המשמעות המילים הלא כל כך פשוטות האלו? המשמעות היא כזאת, יש מחלוקת בין בין התנאים, בשביל מה תקנו את חזרת השץ? בשביל מה? אז חכמים סברו, וזאת הדעה שמשתקפת בדעתם של חכמים בתחילת הצלע הזאת של המשנה, שתקנו את זה בגלל שעוד לא הדפיסו את הסידורים, ועוד לא, ואנשים לא ידעו את כל התפילות בעל פה, ולכן, ועוד לא נקבע הנוסח המחייב של התפילות, וכל אחד היה מאלתר, ולא כל אחד יכול להתנסח בצורה משביעת רצון, ולהצמד לכללים, ומה צריך לומר, ומתי אומרים, ולמשל, מעין החתימה, סמוך לחתימה, וכל מיני כאלה. אז בשביל זה יש לי ציבור שהוא אחרי שכולם התפללו, מתפלל בשביל אלה, הוא השליח פרופר של אלה שאינם יכולים, וגמרנו. זאת הסיבה. אמר רבן גמליאל שהלכה כמותו, זה לא נכון. יש שתי תפילות שמתפצות בשחרית ומוסף ומנחה. התפילה הראשונה היא תפילת היחיד. זה מה שיש לי לומר לקדוש ברוך הוא בעצמי. ובסיפור הזה כלול גם השליח ציבור בתור יחיד. אבל כשהשליח ציבור מתפלל וחוזר על התפילה, הוא לא סתם במקום, הוא לא סתם בשביל לעשות וי השבור אלה שלא הספיקו להתפלל כמו שצריך, אלא הוא מתפלל תפילה עבור הציבור. זאת אומרת, האנשים בבית הכנסת, אנשים בתוך התפילה מתגבשים, זה כולל אנשים, מתגבשים לכלל חטיבה אחת, ואותה חטיבה אחת מגובשת ובלתי נפרדת מעלה תפילה שונה באיכותה בנוסף לתפילת היחיד. ודווקא תפילה כזאת ראויה לכלול דברים שבקדושה כמו הקדושה. Okay. לכן מדובר בשני מעשים, אבל זאת אומרת שבתפילה בציבור החוויה היא לא רק של יחידים אלא גם של הקבוצה, וזאת הסיבה שבאמת אנשים לא מקפידים על זה, אבל צריכים. יש כאלה שבאמת עומדים במהלך כל חזרת השץ, זאת הסיבה שצריך להזין לכל מילה שאומר החזן כשהוא חוזר את התפילה, וגם הכי חשוב לומר אמן אחרי כל מילה, אחרי כל ברכה וברכה, כדי שהוא ייחשב כחלק מהמכלול. אוקיי? אבל הרעיון הזה שמתגבשים לכלל חטיבה עצמאית, הוא לא מוגבל לתפילה גם. וגם כל פעם שמזמנים זימון, כשמזמנים זה לא ששלושה אנשים יושבים יחד ואחד קורא לשני רבותיי נברך, לא 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 לא, כתוב שלושה שאכלו כאחד. מה זאת אומרת? השלושה הופכים להיות האחד, וזאת אחת מהסיבות שכשמזמנים כמו שצריך, אז המזמן אומר את כל הברכה הראשונה בעל פה, וגם, לא בעל פה, בכל רם, וגם הוא לפחות חוזר על השורה האחרונה של כל ברכה וברכה, ואומר את הברכה ברוך אתה השם בסוף, כדי, זה הופך את זה כמעין חזרת השץ. האמת היא, המנהג של הרב סולובייצ'יק היה שהוא באמת היה מקפיד שכל מי שמזמן אומר את כל ברכת המזון מההתחלה ועד הסוף בכל רם. אוקיי, לא מקפידים על זה הרבים, אבל בכל זה הרעיון אותו רעיון. אבל כל הדברים האלה, כל ההלכות האלו מובילות למסקנה אחת בלבד, והיא שבסופו של דבר אנחנו יהודים גם בתור יחידים וגם כחלק ממכלול שהוא הרבה יותר גדול ממנו. אז בחיי, בעולם הבידוד, כאילו החיים, חיים מאוד מאוד מצומצמים, חצי חיים, לא אומר עונש, אבל הסבל, מה שהוטל עלינו היה באמת לגנוב, המגיפה הזאת גנבה ממנו לפחות חצי החיים. אפשר אפילו ללכת קו אחד קדימה, צד אחד קדימה, ולצטט את הרב קוק. הרב קוק במיוחד באורות התשובה, במיוחד בפרקים הפותחים, הוא עושה עסק מאוד גדול מהעובדה שהיהודי כשהוא חוזר בתשובה הוא חלק, זה לא רק עניין של כל העם היהודי חוזר בתשובה, זה כל העולם חוזר בתשובה, שכל היקום שואף וקמע לחזור, לחזור לבורא. למשל בפרק ד' סעיף ג', שזה הקטע השלישי פה, התשובה הכללית שהיא עילוי העולם ותיקונו, והתשובה הפרטית הנוגעת לאישיות הפרטית של כל אחד ואחד עד כדי דקות הפרטים של תיקוני התשובה המיוחדים שרוח הקודש יודע לפרטם לפרטים היותר בודדים בהן ביחד תוכן אחד. אז אם כן, אז, אז, אז הנזק או ההשפעה של מה שעברנו בהחלט היא בהחלט אוניברסלית. מה? לא שומע. אולי זה שם? את צודקת לגמרי, אנחנו עוד נחזור לנקודה הזאת. נכון, נכון, נכון. אני עוד לא דיברתי על טכנולוגיה. אני עוד לא דיברתי על טכנולוגיה ובכוונה. את צודקת. אבל בינתיים, המגע הבלתי מטווח עם אנשים נגנב ממנו. נגזלנו. אוקיי. מעניין. מה? לא, את אמרת, לא, אני, יש לי את שלי.
אוקיי.
אוקיי. אז עכשיו אני מבין את כל הוואטסאפים. אוקיי, בסדר, לא. אוקיי, בכל מקרה, מעניין, עד כדי כך הדבר חשוב, שהרמב״ם, גם הרמב״ם, כשהוא מתייחס לשאלה איך אמור בן אדם לפעול בעולם קלוקל, אתם יודעים מה? אני אקרא לכם את הקטע. בהלכות דעות הרמב״ם כותב ככה: דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו, האדם הוא אישיות פוליטית. פוליטית לא במובן של פוליטיקה, חס וחלילה, אלא פוליטיקה של בן אדם שמשתתף בפוליס, במדינה, בחיי החברה, של המקום שבו הוא גר. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים, איך אומרים בנדלן, location, 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 מיקום, 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 ולשב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם, והתרחק מן הרשעים הולכים בחושך כדי שלא ילמוד ממעשיהם. הוא ששלמה אומר, הולך את חכמים יחכם ורוע כסילים ירוע, ואומר אשרי, אוקיי, בסדר, אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ומושב לעצים לא ישב ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לעצים לא ישב. וכן אם היה במדינה שמנהגותיה הרעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשים צדיקים ונוהגים בדרך טובה. ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה, כמו זמננו, זאת אומרת, זה 1180 ומשהו, אוקיי? והרמב״ם קצת הכיר את העולם כי היה בספרד והיה במרוקו והיה בארץ והיה במצרים, זה לא כאילו הוא לא יודע, זה לא כאילו הוא בעולם לא יצא מאונסדורף או משהו כזה.
כמו זמננו, או שאינו יכול ללך למדינה שמנהגותי הטובים מפני הגייסות, זאת אומרת הנסיעה בכבישים נסוגנת, ובני החול יישב לבדו יחידי כעניין שנאמר, אז אתה צריך להתבצר בביתו, שנאמר יישב בדד וידום. ואם היו רעים וחטאים, ואם החבר'ה האלה פולשים לו לתוך הבית, אינטרנט כבר אמרנו שאין מניחים אותו לשב במדינה, אלא אם כן נתערב עמהם בנוהג כמנהגם הרע, יצא למערות ולחוכים ולמדברות, ועל ינהיג עצמו בדרך חטאים, כי אנשים חוטאים קרונים, כעניין שנאמר מיתנני במדבר מלון אוכל. מה שמעניין פה שהרמב״ם איננו אומר שבן אדם חייב להסתגן מיד. הוא חייב לנצל כל אפשרות העומדת לרשותו, מצד אחד להימנע מחברה רעה, אבל רק ממש כשקלו כל הקיצים אז הוא מסתגר במדבר, וזה דבר הכי לא רצוי, וזה ממש הדבר. נשווה את זה אגב לנצרות. הנצרות יזדה את הנזירות המתבודדת, במיוחד הכנסייה האורתודוקסית שעדיין שולטת בארץ, בשבילהם כל המערות במדבר יהודה היו סוג של מתנה מהשמיים, כי בגלל ששם היו כל הזמן מסתתרים. מיד, זה לא עניין של אני אעבור לפה או לשם, לא, הדבר הראשון, זאת אומרת אין תקווה בכלל, אנשים לא רוצים, הם לא, הנזירים האלה, אנשים קדושים, אסור להם להיות עם אנשים אחרים, והם מתבודדים מיד. אצל הרמב״ם זה ממש עד שזה כמו לקור שיניים עד שאתה עושה את זה. הוא מעניין שכשבדקתי את כשבודקים את הפרשנות לפסוק, הפסוק הוא מירמיהו פרק ט' פסוק א', מירמיהו אומר מידנני במדבר מלון אורחים ועזבה את עמי והלכה מאיתם כי כולם מנאפים עצרת בוגדים. כל המפרשים, כמעט כל המפרשים, אומרים שהוא רוצה שהבן אדם ילך הוא לא אומר שהוא הולך לכוך, שהוא הולך למלון אורחים. יהיו אנשים, יהיו עוברים בשווים, כי הבן אדם חייב להיות בחברת אנשים. רק המעניין מאוד, היחיד שבאמת הולך בדרכי הרמב״ם זה בעצם המלבים, אבל רואים כמה זה נדיר, בגלל שבלי החברה, בלי הציבור היהודי הוא לא יהודי. אז הדבר הראשון שצריך, אנחנו צריכים להעריך, זה באמת שככל שניתן חובה לקיים חיים ציבוריים יהודיים. זה גם עניין שצריך לראות את המשפחה, וברור שזה נכון, אבל במישור הנפשי, במישור הנשמתי, במישור הרוחני, היהודי הוא רק חצי יהודי, הוא רצה רק חצי אדם, אם אין לו את הציבור, והוא חייב לתרום לאותו ציבור, להיות חלק מאותו ציבור, נקודה שתכף אנחנו נגיע אליה. אז מצד שני, אז העלית את את העלית בצדק רב את הסיפור של הזום. לא, 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 זה גברים ונשים. זה כאילו, זה גם, זה הסיפור של שפה עברית, ואני לא, 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 מדובר בגברים ונשים גם. ברור, ברור, ברור. אגב, אני לא לוקח צד בסיפור הזה, אבל כשמנייני הנשים או תפילות הנשים הראשונות צצו בשנות ה-80, הרב סולובייצ'יק התנגד להן, לא בגלל לא חשב שנשים לא תתפללנה. הוא אמר בגלל שאם נשים לא תשתתפנה אתם רואים כאן מתי איפה אני למדתי עברית, אם נשים לא תשתתפנה בתפילה בציבור, יחסר להם הממד הזה של להתגבש עם הציבור כמכלול, קדושה, קדיש, כל הדברים האלה. זאת הייתה ההתנגדות שלו, לא פרישה מהציבור, לא שום דבר אחר. זאת בעצם הייתה הנקודה העיקרית שלה, מה שמלמד זה תופס לגבי גברים ונשים גם יחד. כן.
אלה שהם בזון לא שומעים את השאלות
האלה. אוקיי, השאלה הייתה, השאלה הייתה באיזו מידה, האם כשאני מדבר על אנשים או בני אדם, האם כוונה לנשים, והתשובה היא כן, כפי ששמעתם מהתשובה שלי. אוקיי. אז לגבי הזום, לגבי החיים הווירטואליים, אז פה יש בעצם ברכה וכללה, שגם הוא פועל יוצא מהעובדה שאנחנו לא מתרועים עם אנשים אחרים ואנחנו מבודדים. מצד אחד נכון, מצד אחד נכון, יש הפריחה של לימודי תורה ושיעורים שמאפיינת את השנה וחצי האחרונות, היא לא תתואר. היא לא תתואר אם מדובר בשיעורים מקוונים, אם מדובר בפודקאסטים. כל פעם שאני מכניס את המילה Jewish או משהו לזה, אני לא משתמש בספוטיפיי, אבל איך אומרים לזה? פודקאסט קרייר, לא יודע מה. אז תמיד יש איזה מיליון יותר, כל אחד, ואנשים אפילו, יש לי חברים שהקימו עסקים, לעזור לאנשים אחרים להקים פודקאסטים, ואפשר, אין מספיק זמן ביום לשמוע לכל הפודקאסטים שנראים מעניינים. במיוחד בשבילי, כשיש לי טעם מאוד מאוד מוזר, אז אני עכשיו מאזין גם לפודקאסט בנושא התולדות פולין, אז זה לא רק דברים אקטואליים. זה מצד אחד, וברור שנוגעים לאנשים ומגיעים לאנשים והכל טוב ויפה. מצד שני, בתור מורה אני יכול לומר שקשה שלא לדבר מול בלייב, כמו שאומרים, מול קהל, אבל יש יותר מזה. החיים המבודדים שלנו, הרי מצד אחד אנחנו ראינו תוך הבית, אישית דווקא אמרתי לאשתי בתחילת הדרך שלפחות עכשיו אנחנו יכולים להנות, ביצענו איזה שיפוץ מאוד משמעותי לפני כ-10 שנים, גילחנו עד הקירות והתחלנו מההתחלה והכל, אבל עכשיו באמת יכולנו להנות מכל סנטימטר מרובע בגלל שראינו כל סנטימטר מרובע. אז היינו במשפחה קרובה, מה שלא יהיה, רוב התקשורת שלנו, כמעט כל התקשורת שלנו, הייתה דרך מדיה, דרך וואטסאפ, דרך פייסבוק, דרך אנשים כמוני שבאבנותיי הרבים משתתף ביותר מדי דיונים בכל מיני מערן בישן כאלה כמו טוויטר. והמצב הזה, הסיפור הזה, לא רק מצד אחד כן פתח פתחים, מצד שני, למשל, אני זכיתי להכיר כל מיני אנשים מאוד מעניינים שלא הייתי מכיר אחרת. מצד שני, יש דינמיקה בתוך העולם של המדיה החברתית שפוסה בכל מקום, והיא של התחברותם של אנשים רק לאנשים שדעותיהם זהות, וככה כל אחד חי מה שנקרא קופסת תעודה, רק שומע דעות המסכימות לו. מה? כי אתה לא רוצה לשמוע, אתה לא רוצה שיפריעו לך, יבלבלוך את המוח, ולכן אתה רק שומע אנשים שמסכימים איתך או שפחות או יותר באותו תדר. כתוצאה, איבדנו את היכולת לתקשר אחד עם השני ולהידבר ואפילו להתווכח בצורה מכבדת ובצורה מכובדת. להפך, הטונים נהיו יותר צורמים, וההתייחסות, אנשים אינם, פשוט בן אדם מהשורה, לא יעלה על הדעת שידבר ויתייחס לבן אדם אחר פנים אל פנים כמו שהוא מרשה לעצמו להתבטא דרך המסך. אפילו הוא רואה את הבן אדם, קל וחומר כשמדובר בהתכתבות. והאלימות והזוברים שמעבירים אחד את השני בשלל של נושאים, שלא לדבר על העובדה כשכותבים אז בקלות אפשר שלא להבין נכון את מה שנאמר בגלל שהטונים לא מושמעים. יש לי מכרה, אישה יקרה מאוד, מאוד מאוד מעריך אותה, היא אישה יחסית מבוגרת, ומשום מה היא תמיד כותבת באנגלית באותיות גדולות. והיא לא יודעת שבעולם של האינטרנט, במיילים, לכתוב ככה זה לצעוק. אז וזה מזעזע, מקבלים את המיילים האלה עם האותיות הגדולות. אז אני כתבתי לה, מה עשיתם? משהו, לא, סתם, אני... ככה אני כותבת, אבל וזה ממש בתמימות. והנה, זאת אומרת שאנחנו, שלא רק שאנחנו לא רואים אנשים, אנחנו איבדנו את היכולת לתקשר עם אנשים, והולכת לאיבוד, בארץ במיוחד, הולכת לאיבוד השפה התרבותית המשותפת שבאי פעם אולי הייתה יכולה לאחד אותנו. הרמב״ם אומר שזה זה חיוני לא רק לתקשורת בין אישית, אלא גם למקום שרוצים, בן אדם רוצים להסביר את עצמו, לשתף את עצמו עם בן אדם שבכלל בא ממקום אחר. הרמב״ם למשל, כשהוא דן בשאלת טעמי המצוות, מורה נבוכים חלק ג' פרק ל"א, הוא אומר שהוא דן בשאלה האם הקדוש ברוך הוא היה נותן מצוות שאין להן תועלת, סתם ככה. זאת אומרת, רש"י באמת מקבל את השיטה הזאת שהמצוות ניתנו כי אנחנו צריכים לקבל את עול מלכות שמיים וזה מספיק לנו. הרמב״ם אומר, לא, לכל מצווה ומצווה יש סיבה. אז אומר הרמב״ם, והשם לא יעשה כן, זאת אומרת, הוא לא ייתן לנו משימות שאין להן סיבה, אבל יצוונו לעשות מה שלא יועלנו ועשותו, ויעזרנו לעשות מה שלא יזכנו ועשותו. זה לא יכול להיות, חלילה לא חלילה, אבל העניין בהפך זה, בכוונה כולה לא הועילנו, כמו שביארנו במאמרו לטוב לנו כל הימים לחיותינו בקום הזה. והנה, ועכשיו מגיעים לפואנטה, ואמר אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, כבר באר שאפילו החוקים, זאת אומרת אלה המצוות שאינן ברורות מלכתחילה, שאי אפשר להסביר אותן אוטומטית במונחים לוגיים או שכליים, כולם יורו, כבר באר שאפילו החוקים כולם יורו אל כל הגויים שהם בחוכמה ובתבונה, ואם יהיה עניין לא יוודא לו סיבה, לא יביא תועלת ולא ידחה נזק, למה יאמרו במאמינו או בעושהו שהוא חכם ונבון וגדול המעלה ויפלאו מזה האומות. זאת אומרת שאפילו כשאנחנו מתקשרים עם לא יהודים, התורה חייבת להיות, יכולה להיות מוצגת במונחים שהבן אדם המשכיל, החושב, המצוי, אפילו גוי. בדיוק. נכון. אז מה הייתה המילה האחרונה? צריך להסביר, בדיוק. שימו לב, אני ראיתי, והאמת היא שהציבור הדתי בארץ ממש נכשל במשימה הזאת כבר מזמן, אבל המצב נהיה עוד יותר גרוע בשנה וחצי האחרונות, כשא' נושאי דת ומדינה וזהות יהודית עלו על הפרק במסגרת הבחירות האינסופיות שעברנו, מה גם שהעובדה שכל אחד בתוך העולם הזה של המדיה, כשהוא מבודד בתוך ביתו, מתבשל בתוך המיצים של עצמו, ולכן נהיה יותר ויותר קיצוני, אז השידוך הזה בקטלני, ממש קטלני, ואין לי צל של סיבה שהאלימות שהפינה את העולם הפוליטי בשנה וחצי האחרונות, לא מעט אחראי לו הבידוד. נכון.
ולא בבידוד באמת,
נכון.
וגם ענייני רחוב שעדיין פתוחים, לא בגלל
שאסור לחזור. אנחנו רכשנו את לעצמנו סוג של אגורפוביה.
ואז זה נוח להם, וזה הבעיה שכבר אפשר לחזור לבתי הכנסת, אפשר לחזור לשיעורי תורה, ואפשר לחזור לדיונים
אישיים,
נוח פה, וגם מקומות עבודה.
להפך, מעסיקים גילו שהם יכולים לוותר על דמי שכירות עבור מקומות עבודה, אפשר לעמוד בבית על חשבון העובד. כן, אז ההערה מאוד מאוד במקום וחכמה הייתה שבסופו של דבר אנשים התרגלו לבידוד ולהיות רק לבד בבית, והנוחות הזאת וגם הנוחות של המעסיקים, רק הנוחיות האלו רק ריסקו את המגמה. נכון, שעה שבסופו של דבר הצורך להקים מבנה, הרי בית הכנסת הוא בניין מאוד מעניין, אני חושב שפעם דיברתי על זה פה. בית הכנסת הוא לא רק סתם מקום שמאפשר התאספות לכלל לצורך תפילה. התפקיד של בית הכנסת הוא לשמש, לפחות במסורת האשכנזית, לשמש פורטל למימד אחר של הווי. ועד למודרנה, האמת היא, בית הכנסת היה פורטל במודע, בעיצוב ובקישוט לבית המקדש. הרעיון היה, נכנסים לשם ואתה כבר לא באותו מקום. ואנחנו מפסידים את הכל אם אנחנו מסתפקים, אך ורק במנייני רחוב. זה גם חלק מהמחיר. אני אתייחס לנקודה המרכזית שלך עוד מעט. אני רק רוצה לומר שזה לא רק סוג של אגורפוביה. המעסיקים לא מבינים, וגם שבסופו של דבר השארת העובדים בבית, מדובר באנשים שעובדים בצווארון לבן, זה גם פוגע באיכות העבודה. אני אתן לך דוגמה מהעולם שלי. כשאני הולך לספרייה ואני יודע שמחפש איזה ספר, הקטע של חיפוש הספר, לא הספר שאני מחפש, הקטע של חיפוש הספר ספרייה זה אלה הספרים שנמצאים שעומדים בשני צידי הספר שחיפשתי, שבכלל לא ידעתי שקיימים. ואותם ספרים שאני לא ידעתי שקיימים, יכול להיות, בטוח, שהם יפרו את חשיבתי הרבה יותר ממה שאני חשבת, באותו ספר שחיפשתי. כנ"ל, השיחות סביב פינת הקפה במשרד, בהרבה מקרים הרבה יותר חשובות מאשר המשימות הפרטניות שמטילים על העובדים. אז כל האינטראקציה הזאת, זה גם, אז המחסור הזה דווקא פוגע בפוריות ובמקוריות של העבודה בכל מיני מקומות. אז ההשלכות הן הרבה יותר הרחבות, אבל אנחנו פה מתעסקים בהיבט הדתי. אני רק רוצה לומר שאני אישית מצאתי את עצמי שגם לי נהיו הפיוזים הרבה יותר נוחים להקפצה תוך כדי ניסיונות לדון בכל מיני דברים, נושאים פעוטים או נושאים כבדים. אבל יותר מזה, יצא לי להבין קטע מאוד מאוד מעורר תהייה, דווקא שנכתב במאה ה-13. רבי שמחה משפיה, שהיה אחד מגדולי בעלי התוספות בגרמניה, נשאל לגבי איזה סוג של תשובה, מה בן אדם שעבר עבירה חמורה אמור, איזה סוג של תשובה, איזה סוג של כפרה הוא צריך לעבור. הוא כותב ככה, זה ספר עוז הרוח, חלק א', הלכות שליח ציבור, סימן קי"ב. אבל אם שב בן אדם בתשובה, הרי הוא צדיק גמור מיד, אף על פי שעדיין לא עשה שום דין, אלא שצריך תפילה להיטהר מהעבירה שטמאתו, שהעבירה מטמאה, כדאמר בשוחר טוב, שזה מדרש ארץ ישראלי קדום, במזמור בבא אליו נתן, וכן אומר הרבה כבסני מעווני, מכאן אתה למד שכל מי שעבר עבירה כאילו נטמא בתמי מת, ואין מזין עליו אלא באזוב, ואף דוד אמר כן תחטאני באיזו ותהר, או אפשר, אפשר לצטט בהקשר הזה את ה את המשנה בסוף מסכת יומה, ש, 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 שיום כיפור בעצמו, אני תכף נחזור לזה, יום כיפור בעצמו משול למקווה, כי אנחנו טובלים בתוך הקדושה של היום. מה אנחנו לומדים מהקטע הזה? אנחנו לומדים מהקטע הזה שאנחנו אמורים להרגיש את החטאים שלנו והעבירות שלנו, וגם את המפגש עם הרע או אם הלא מתאים, לא רק אמוציונלית אלא גם פיזית, אלא גם פיזית, בגלל שאנחנו אנשים מגובשים. וזה מאוד, והעובדה, ואני גיליתי יותר מפעם אחת, אפילו פרסמתי על זה שתי רשימות בעיתון, שכמה פעמים יצא לי להרגיש כאילו נתמתי על ידי התגובה של בן שיחי דרך המסך פיזית. אנחנו מדברים על זה בצורה, מצבים דומים בצורה כאילו כלילה כזאת, ואומרים אוח, הרגשתי כזה גרוע שרציתי ללכת ולהתקלח. אבל זה משהו, זה עניין, זה קטע, זה ממש מציאות. אגב, יש לי חדשות בשביל כולם, אין מצווה לטבול במקווה ערב יום כיפור, אין כזה דבר, אין כזה דבר. אבל יש מנהג עצום וחזק שערב כיפור כולם, גברים ונשים, הולכים לטבול, וכנראה שמהלך איזה 200-300 שנה אפילו ברכו על התבילה, על התבילה הלא חובה הזאת, והפוסקים צועקים וקורא וצועקים מרה, מה זה ברכה לבטלה, ברכה לבטלה. אבל מכיוון שהם ממשיכים מאות בשנים לצעוק ברכה לבטלה, מה לומדים? המשיכו לברך. למה? אז מה עמד מאחורי הדבר הזה? עמד מאחורי הדבר הזה העמדה, הדעה או החוויה שאני חייב להתאר פיזית ולא רק נפשית לקראת יום כיפור. אוקיי, אז הברכה נפלה בסופו של דבר, הבנים ניצחו, אבל התפילה במקומה נשארה. והנה עוד דבר, זאת אומרת העובדה שנותקנו מהציבור אפשר את העצמת המפגשים המאוד מאוד מתמאים האלה. ואני לא לבד בסיפור הזה, אני שמעתי את זה מכל מיני אנשים, עד כדי אומרים מה זה מדיה חברתית שאנחנו משתמשים כדי לתקשר, זה תרה, מי שומר טרריום, מי שומר ביצה, מי שומר זה שופח, יש כל מיני דרכים לתאר את זה. אז הנה הבידוד דווקא העצים במובן הזה גם את התורה, אבל גם את הצד האפל של האדם, הצד המתמא של האדם. אחד מהדברים שדווקא נדמה לי חיובים שקרה לי במהלך השנה, אשתי ממשפחה, חמותי זיכרונה לברכה, הייתה ממשפחה, היא הייתה סקיזבה לבנה ממשפחה חבדית מאוד מאוד מבוססת, ותמיד חבד היה איזה באוויר. אני בתור ליטאי מבית ומולדה, ממשפחת הגרה, תמיד הייתי נושא הדגל של אנטי חבד. השנה דווקא יצא לי, האמת היא מי שאחראי לזה זה כל א' גיסי שהוא חבדניק, אבל גם בגלל שזכיתי להכיר דרך הטוויטר וזה יחצה חיובי את מני שטיינזלץ, אז התיידדנו והוא שכנע אותי ללמוד את התניה עם הפירוש של אבא שלו, זה יחצה לברכה. אז אוקיי, אז אני מזכיר את זה בגלל ש כולם יכולים לחזור בתשובה, אבל לא רק בגלל שלפי התניה רואים את זה, בגלל הצד הטהרה וצד הטומאה, שני הצדים האלה משמשים בערבוביה ביחסי אנוש. והשאלה היא איך אתה מפעיל את עצמך, והנה הבידוד גבה ממנו גם את ההיבט הזה. אוקיי, Okay. האגורפוביה הזאת שעליה דיברת היא דווקא רלוונטית כשאנחנו עכשיו יוצאים מנסים לצאת מהקורונה, להסתגל לחיים כאלה, ונדמה לי, וזה לא דרוש, אני חושב שזו הלכה, נדמה לי שדווקא הדינמיקה של הימים האלה מורה את הדרך איך אנחנו אמורים דווקא להתגבר על אותה אגורפוביה, להפך, שיש חובה להתגבר על האגורפוביה הזאת, לתקן את הדברים הרעים שנגרמו לנו ולמלא את המחסורים שנפתחו לנו במהלך השנה וחצי האחרונה. כשמסתכלים על ימים נוראים, ימים נוראים זה סיפור של ראש חודש אלול עד איסחו חג סוכות, זה אפילו לא עד כיפור. 30, אז חב"ד התחיל עם הסיפור הזה של המלך בשדה, אבל גם הליטווקס יש להם משהו לומר בנידון. הרב סולובייצ'יק זצ"ל תמיד היה מציין שלקראת כל אירוע מרכזי בלוח יש תקופת הכשרה והכנה, וזה לא, זה היה או שבועיים או חודש. למשל, 30 יום לפני פסח, אז אומרת, לפני סעודת פורים כבר מתחילים ללמוד הלכות פסח. באמת, יש איזו השלכה הלכתית מאוד חשובה. בן אדם שבודק את החמץ לפני פורים לא מברך, ומי שבודק את החמץ אחרי כן מברך. יש אנשים ש דווקא אני ביניהם, מתחילים להימנע מלאכול מצה מיד אחרי פורים. האמת היא, זה לא כזה ויתור גדול, אני לא אוכל מצה מלאך, אז מה שבכל מקרה יכול ככה להיות צדיק גדול. אבל על מה מבוסס המנהג הזה? המנהג מבוסס על זה שכשאנחנו אומרים שבכל אותנו אוכלים חמץ ומצה, מה המשמעות של העניין? שאין הבדל, זאת אומרת, הקטגוריות חמץ ומצה הן בכלל לא רלוונטיות לפני פסח. חמץ זה מצה, אפילו נכנסים, אפשר להיכנס לרמי לוי ולאכול מצה חמצית, זה לא פונקציה. אבל מה אם חובת הבדיקה, אז הקטגוריות הופכות להיות, מתחילות להיות רלוונטיות, ואפשר לדבר על חמץ ומצה. אז ברגע שיש חמץ בעולם, אז יש מצה בעולם, ונמנעים לקראת אוקיי. אבל 30 יום לפני ספירת העומר, הכנה לשבועות, שלושת השבועות לתשעה באב, וכנה לגבי התפקיד של אלול הוא הכנה לימים נוראים ולסוכות. התהליך הזה הוא תהליך של התעצמות החוויה מראש חודש אלול עד כיפור, עד יום כיפור, כשבאמת השכינה שורה במלוא תפארתה ועוצמתה. וכפי שאמרתי, יום כיפור הוא בעצם סוג של מקווה, וכך אומרת המשנה, מקווה רוחני, כשאנחנו תבולים בתוך האור והקדושה של היום. מה זה סוכות? סוכות הוא החג שחוגג גם את הכפרה שאנחנו מקווים שקיבלנו, אבל יותר מזה, הסוכה היא בחוץ. אתה מצד אחד בחוץ, מצד שני הסוכה, מה סוכה על שם מה? אנחנו פוסקים, סד מוזר, פוסקים לא סוכות ממש אלא ענני הכבוד. מה זאת אומרת? שאתה עדיין בחוץ, אתה עדיין בסוכה אפוף ענני הכבוד, זאת אומרת השאריות, האיסחו חג אם אתם רוצים, של יום כיפור, מתחיל להתקיים, ואנחנו מנהלים את החיים שלנו בצורה, אתם יודעים מה, זה כמו גלגלי עזר לאופניים. אנחנו יצאנו לחיות בכיפור כל הזמן, אי אפשר, אבל לצאת לעולם אנחנו גם לא יכולים, צריכים איזה מעבר, נכון. זה כמו, אוקיי, זה לא חיובי, אבל זה מזכיר לי את ה, אני מעולם לא יצאתי לצלול, אבל אם אתם צוללים עמוק בים ועולים מהר מדי, אז לוקים בסוג של מחלה כזאת, וצריך להיכנס לחדר מיוחד שמעלים את הלחץ או מורידים את הלחץ, אחרת בן אדם יכול למות. אבל צריך את המעבר האיטי הזה כשהלחץ הולך ופוחת עד שיוצאים, כי הלחץ בים הוא מאוד מאוד כבד. אז זה בעצם התפקיד של של הסוכה, להעביר אותנו מחיים השקועים או טבועים בתוך קדושה לתוך עולם החוץ. ושים לב מה קורה אחר כך, כלום. חשבן זה כלום, ריק, בור ריק, עבודה בלי הפסקה, אוקיי? אפילו עבור אנשי אקדמיה, אוקיי? עבודה בלי סוף. פעם אמרו, מה ההבדל בפנסיונר לבין איש אקדמיה? הפנסיונר פעם עבד. בכל מקרה, אז בעצם התורה זורקת אותנו מהמימד המבודד והמופרש אל תוך העולם. עברנו תקופת המעבר. אז נדמה לי שזה שלמרות שכולנו הפנמנו את האגורפוביה הנרחשת הזו, אגב, אני לא רוצה חלילה להקל ראש בדבר הזה, אני חושב שיש גם סוג של אוטיזם נרחש שגם מתלווה לשימוש בזום וכל הדברים האלה במישור החינוכי. אגב, זה גם מוליד סוג של טיפשות. אני יושב בוועדת המשמעת של האוניברסיטה של בר אילן, ו איך אנשים חושבים שכשמצלמים אותם הם יכולים לזייף ולהעתיק? זה פשוט, אני ציפיתי מיותר מסטודנטים שלפחות קצת תרקום משהו, אבל לא, אוקיי, לא משנה. אבל העניין הוא אז התורה מחייבת אותנו. המסר של סוכות או הדינמיקה של אותם ימים מראש חודש עד איסחו חג סוכות היא המחייבת אותנו להתגבר על הדברים האלה ולתקן את הדרוש תיקון ולהשלים את מה שחסר. נדמה לי שזה מה שגם לומדים, ובזה נסיים, נדמה לי שזה מה שלומדים ממחלוקת ראשונים מאוד מאוד מעניינת לגבי הנוסח הנכון של כל נדרי. כל נדרי התחיל כהתרת נדרים. הגמרא אומרת מסכת ראש השנה, מי שרוצה שנדריו לא יתקיימו, שיכריז בראש השנה שאני מקבל לעצמי שכל הנדרים שלי לא יהיו תקפים, ובזה הוא יוצא חינם, בגלל שהעונש והחומרה, אנחנו לא רגישים לזה, בגלל שיש הוזלה של איזושהי זילות של כלפי מילים, אבל פעם זה מדובר בדבר שאנשים באמת פחדו ממנו. המדור, אם תפתחו, תשלפו את יורדי חלק ב', תראו כמה נפח מהחלק השני של יורדיה נתפס על ידי הלכות נדרים ושבועות. אולי הוא אומר לי נדר היום, לא, אבל פעם זה באמת היה משהו. אז אנשים לא רצו להסתבך עם נדרים, נדרי שב או שבועות, אז עשו את ההחזה, וזה בעצם התפקיד של התרת נדרים אחרי שחרית ערב ראש השנה, וכנ"ל ליום כיפור. אז ברור שהנוסח המקורי היה צריך להיות מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה. בעקבות עלילות של נוצרים בימי הביניים שטענו שהיהודי הסטני פשוט אי אפשר לסמוך על מילתו כי הוא מפר את כל זה, לך תסביר לו שזה רק נדרים בין אדם למקום וזה לא קשור זה לא משנה, כתוב זה שטייט, לא משנה, אז היהודי הוא רמאי והוא לא ישלם את החובות ומה שלא יהיה, אז שינו את הנוסח. והלכו, ואז זה הפך להיות מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא. זאת אומרת, השאלה היא מדובר בהתרת נדרים או בהכרזת נדרים. מה שמעניין, שהמנהג, מה ש... כפי שהוא התקבל בבית מדרשם של בעלי תוספות, שצריך לומר את השניים. גם יום כיפורים שעבר, מה שמטריח, מה שקצת מכביד על החזן, אבל חזנים אוהבים להתחזן, אז זאת עוד הזדמנות לגוד. אבל בסופו של דבר יוצא מסר מאוד מעניין מכל נדרי, שמה שהיה בשנה שעברה לא שווה כלום, אלא אם לא מקבלים את התיקון ליום כיפור הבא עלינו לטובה. תודה רבה.